כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olovozo vadati behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי, כ"ד בסיוון תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף למד. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי, על אשר למדנו בדף זך עמוד ב', בן בגבג אומר, אל תיכנס לחצר חברך שלא ברשות. יש מחלוקת המוראים בסוגייתנו, האם אדם שנעלם לו חפץ, ולפתע הוא רואה אותו בבית חברו, רשאי לתלו, והיינו צריך לתרוח לשם כך לבית הדין. שולחן ערוך בחושן משפט סימן ד' סעיף א' פוסק, כי הוא רשאי. ומקשים הראשונים על סוגייתנו מדברי הגמרא במסכת ברכות דפי עמוד ב', שם מספרת הגמרא שברשותו של רבונה, היו 400 חביות יין שהחמיצו, וחכמים אמרו לרבונה שזה עונש על כך, שלא נתן להריסו את חלקו בזמורות הגפן כפי שסוכם ביניהם. חכמים הבהירו לו, שלמרות שהאריס לא עמד בהתחייבויותיו כלפיו, אסור היה לו לרבונה למנוע ממנו את חלקו בזמורות הללו. הרי לנו שאסור לאדם לקבות בעצמו ממון מחברו, אלא עליו לתבוע זאת בבית הדין. לכן מבאר המורדכי בסוגייתנו, שדווקא את החפץ שנגזל מותר ליטול מהזולת בלא פנייה לבית דין. אבל אין לקבות חוב בלא פנייה לבית דין, שכן, כאשר אדם נוטל ממון או חפץ אחר תמורת חפץ שניקח ממנו, יש לחשוש שהוא לא ידייק בסכום שעליו לקבות. ובימי הגאון בעל השואל ומיישיב, הקימו שני יהודים בית מסחר לתפוחי אדמה. כל אחד מהשותפים היה נוטל עם תפוחי אדמה בבית המסחר, מוכר אותם ביריד, ולאחר מכן היו חולקים ברווחים. והיא היום, ולאחד השותפים מתברר שרעהו מרמה אותו ואינו מוסר לו דיווח מדויק על רווחיו. בשל כך, ביקש השותף המרומה לנהוג כרעהו ולגבות בחשאי את המגיע לו. בעל השואל ומיישיב פסק, כי אמנם אסור לאדם לגבות בעצמו חפצים תמורת חפץ אחר המגיע לו מחשש שלא ידייק בשווי החפצים. אבל במקרה הזה, מאחר שמדובר ברווח ממוני, אין חשש שהוא יטעה בגובה הסכום המגיע לו, שהרי הוא יודע את גובה הסכום בו רימה אותו שותפו. בסכום זה בלבד, גם הוא במרכאות יגנוב, וממילא רשאי הוא לנהוג כך. אבל, בעל הרב פעלים דן במקרה הזה, ולדעתו כאשר באפשרותו של השותף, לגבות את המגיע לו בפומבי ולא בחשאיות, יש לחשוש לדעת בן בגבג בסוגייתנו האומר, אל תיכנס לחצר חברה ליטול את שלך שלא ברשות, שמא תיראה אליו כגנב, אלא שבור את שיניו ואמור לו שלי אני נוטל. כך גם פוסק רבינו יונה, שאסור לאדם ליטול את חפציו בצורת גניבה משום מרית עין. מן הראוי לציין את דעתו היחידה של הריף, הסובר, שאיסור זה אינו משום מרית עין בלבד, אלא זהו איסור דאורייתא שלא תגנוב. זוהי הערה שלנו, על אשר למדנו בדף זך עמוד ב', וכעת בשמחה ובטוב ליבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. דף חפתת ממסכת בבא קמא. ונעשה זאת דרך מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה, לאביי במנך לקוט הנקמה ורב יהודה. והתשובה היא, א', בשעת נפילה, את הנקמה הנתקל פושע הוא, לכן חייב, אף אם נפל הקד ונשבר. לרב יהודה הנתקל אינו פושע, ודווקא אם כיוון לשבור את הקד חייב. ב', לאחר נפילה, לתנקמה אף אם יפקיר את חפציו ואזיקו חייב, ולרב יהודה אם יפקירם פטור שלא חייבה תורה, אלא ביפקיר רשותו ולא יפקיר בורו. שאלה שנייה, באיזה אופן מדובר בברייתא שנפלה גמלו, התשובה שנתקל הוא ונתקלה בו גמלו. שאלה שלישית, מה כוונת רב יהודה בעניין מפקיר נזקיו שבמתכוון חייב? התשובה, אם התכוון לזכות בחרסים חייב, אם לא התכוון לזכות בהם, פטור. שאלה רביעית, מדוע העמידה הגמרא שרבי יוחנן ורבי אלעזר נחלקו בדעת חכמים, ולא בדעת רבי מאיר, משיב התוספות, משום שהיה ידוע לגמרא שנחלקו במפקיר נזקיו ובפשיעה. שאלה חמישית, אילו בית דברים אינם ברשותו של אדם, והסעם הכתוב כאילו ברשותו, התשובה בור ברשות הרבים וחמץ משש שעות ומעלה בערב פסח. שאלה אחרונה, כיצד קונה את הגלל אם יקביעו פחות מגימל טפחים מן הקרקע? התשובה, רשי פירש כשקונה באבטה, תוספות כותבים שקונה על ידי שנותנו בקהיליו, או שכשמונח בידו קונה בפחות מגימל טפחים. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו, לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו אתמול בדף חפתת ממסכת בבא קמא, וחיית מוריי ורבותיי לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי בשבוע חבדלת בסיוון תפשין עין וו, עיקר העניין וטורף העניין הוא לימוד דפינו היומי הלו הוא דף למד ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף למד עמוד א', שורה שנייה בדף מן המשנה, הפותחת במילים השופך מים ברשות הרבים והוזק בהם אחר, חייב בנזקו. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח, נגיל ונסיס בזאת התורה ונצליח. המשנה הזו עוסקת גם היא בדין אדם היוצר תקלה ברשות הרבים. אומרת המשנה, שורה שנייה בדף למד עמוד א', אדם השופך מים ברשות הרבים והוזק בהם אדם אחר, חייב השופך בתשלום נזקו. המצניע, המחביא את הקוצת הזכוכית ברשות הרבים, וכגון שיצניעם שלא קראו יעוזקו בהם אחרים, ואילו הנימוקי יוסף מבאר שמדובר שיצניע את הקוץ והזכוכית בכותל שלו, ושכחן ולאחר זמן סתר את הכותל ולא סילק הקוצים והזכוכיות, והזיקו שחייב בין יפקירן ובין לא יפקירן כיוון שהוא פשע, וכן אדם הגודר את גדרו בקוצים, שעשה גדר בין שדהו לרשות הרבים מקוצים, וכן גדר של אבן שנפל לרשות הרבים ולא סילק בעל הגדר את האבנים ואף לא יפקירן, שאם היה מפקירן היה פטור מתשלומי נזקם כדין המפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס, והוזקו בהם באבנים ובקוצים אנשים אחרים, חייב בעל התקלה בתשלום נזקן של אותם אנשים. זוהי המשנה שלנו, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מבררת באיזה אופן הוזק אדם מן המים. אמר רב, לא שנו חכמים במשנה שחייב השופך אם הוזק אדם במימיו, אלא באופן דניתנפו כליו של הנזק במים, שנזק זה נעשה על ידי מימיו של השופך. ואף שפטרה התורה את הבור מנזקי כלים, סובר רב שיש להעמיד את המשנה באופן שלא יפקיר את מימיו, ובאופן כזה סובר רב שאין לחייבו משום בור אלא משום המונו המזיק, שלא חייבה התורה את החופר בור אלא באופן שיפקיר את בורו. אבל אם הוזק הוא עצמו במים, דהיינו שהחליק עליהם ונפל ונחבט, פטור בעל המים מתשלום נזקיו, מאחר שקרקע עולם הזיקתו. היא זו שהזיקה לו והמים רק גרמו לנזק הזה. ורב סובר כשיטתו לקמן בדפנון עמוד ב' שלא חייבה תורה את החופר בור, אלא הנזק שנגרם כתוצאה מן ההבל, מן החום הסורר בבור. שהבל זה יצר החופר, אבל אם נחבט הנופל בקרקעית הבור וניזוק, פטור בעל הבור מאחר שקרקע העולם היא שהזיקתו. הבור לא היה אלא גורם לנזק הזה. אבל דעת שמואל לקמן היא, שאף באופן שנחבט מן הקרקע יש לחייב את בעל הבור. שואלת הגמרא, אמר לי רבונה לרב, מדוע אם הוזק הוא עצמו במים פטור השופך, לא יהיה אלא כאדם המשליך את רפשו, את זבלו ברשות הרבים שהדין הוא שאם הוזק בו אדם, חייב המשליך בנזקו, גם כאן, על ידי ששפך מים על האפר, נעשה טיט, ושלא הוא, ואם כן עליו להתחייב אם נזוק האדם מן הטיט הזה. וסברה הגמרא שהמשנה עוסקת באופן שנזוק אדם מן הרפש ולא מן הקרקע, מאחר שנאמר במשנה השופך, משמע ששפחם בכוונה כדי ליצור רפש וטיט, או משום שנאמר והוזק בהן, שמשמע שהוזק מן המים עצמם. לעומת זאת במשנה ליל בדף כוח עמוד א' נאמר הוחלק אחד במים, משמע שרק הוחלק בהם, אבל ניזוק מן הקרקע. לכן לא הקשתה לאיל הגמרא את הקושייה הזו, כך מסביר התוספות, בדיבור המתחיל לא יהה אלא כרפשו. מתרצת הגמרא אמר לו רב לרבונה, מי סברת דלא תמו מיה? האם סבורת שהמשנה עוסקת באופן שלא קלו המים, אלא נתכנסו ונעשו רפש וטיט? אין הדבר כך, אלא המשנה עוסקת בדתמו מיה. באופן שקלו המים ונבלעו באדמה ולא נותר רפש במקום שפיכתם, אלא רטיבות גריידה והחליק בה אדם ונחבט מן הקרקע של רשות הרבים. באופן כזה, אין לחייב את השופך בתשלום נזקו של הנופל, מאחר שהקרקע היא שהזיקתו, והמים לא היו, אלא הגורם לנזק הזה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל בדתמו, מאחר שהמשנה עוסקת באופן שקלו המים, אם כן מן הסתם הוא מפקיר את הרטיבות ודינה כבור. ואם כן יש לפתור בזה על נזקי כלים כדין בור, מתרצים התוספות, למרות שנגמרו רוב המים, מכל מקום לא נגמרו כל כך עד שאינם ראויים לשום דבר. ועוד הם כותבים שאם נגרוס כדברי הגמרא, מי סבר דתמו מיה, העניין יהיה מיושב שכוונת הגמרא לומר שלא קלו המים ונכנסו באפר ונעשו רפש וטית. אלא המים נותרו עדיין צלולים ולפיכך אינו מפקירה מן הסתם. שואלת הגמרא ותרתי למה לי? מדוע הוא צריכה המשנה להשמיענו פעמיים דין תינוף כלים במים? הרי כבר נתבהר לאל בדף כוח עמוד א' במשנה, שאדם שנשבר כדו ונשפחו מימה והוחלק אדם במים הללו, חייב בעל הקד בתשלום נזקיו, לשם איזה צורך יש לכפול את הדברים? מבאר את הגמרא חדה, פעם אחת הוא צריכה המשנה להשמיענו את הדין הזה לגבי השופך מים בימות החמה, שעשה שלא כהוגן, שאין אדם רשאי לשפוך מים ברשות הרבים בימות החמה, וחדה פעם אחת הוא צריכה המשנה להשמיענו את הדין הזה בימות הגשמים, שבהם יש רשות לאדם לשפוך את מימיו לרשות הרבים, שאף על פי שעשה ברשות, מכל מקום אם הוחלק אדם בהם חייב בתשלום נזקיו. היה צריך להשמיענו בימות החמה ובימות הגשמים, כי אם היה אומר רק בימות החמה, היה מקום לטעות ולומר שדווקא בימות החמה חייב, מפני שאין לו רשות לשפוך מימיו ברשות הרבים, אבל בימות הגשמים יהיה פטור. אם היה משמיענו בימות הגשמים שחייב, היה מקום לטעות שבימות הגשמים דווקא חייב בששופך בכוונה, אבל בימות החמה יהיה חייב אפילו נשפחו שלו בכוונה, כמה שמלן, שבמתכוון דווקא חייב. כך מסביר הנימוקי יוסף. אומרת הגמרא דתניא, כך גם שנינו בברייתא. לעיל בדף ו עמוד א', כל אלו האנשים שאמרו עליהם חכמים שרשאים הם לקלקל את רשות הרבים, דהיינו אלו הפותקין ביבותיהם, פותחים את צינורותיהם ומקלחים את המים שנשתמשו בהם מחצירם לרשות הרבים, ואלו הגורפים את מערותיהם, משליחים את זבלם מחצירם לרשות הרבים, אז בימות החמה אין להם רשות לעשות כן, מאחר שהרחוב נקי ונהה ואין להם רשות לקלקלו, ובימות הגשמים יש להם רשות לעשות, מאחר שהרחוב מלוכלך כבר מימי הגשמים. ואף על פי שבימות הגשמים עושים הם ברשות חכמים, מכל מקום אם הזיקו מימיהם או זבלם, חייבים הם לשלם את הנזק. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שאדם המצניע את הקוץ ואת הזכוכית ברשות הרבים, או שגדר את חצירו בקוצים והזיקו, חייב לשלם. אמר רבי יוחנן, לא שנו חכמים במשנה שחייב בעל הגדר בתשלומי הנזק, אלא כשמפריח את קוצי הגדר לרשות הרבים, אבל במצמצם אותם ברשותו, לא, אינו חייב בנזקם. מבררת הגמרא, באופן שמצמצם מה איתם הפטור, מדוע הוא פטור? אמר רבי חברידר אביקה, לפי שאין דרכן של בני אדם להתחכך בקטלים של רשות הרבים, ואדם זה שנתחכך בכותל והוזק, משונהו, ולפיכך אין בעל הכותל חייב בנזקיו. ומסביר הנימוקי יוסף, שאף שאין דרך בני אדם להתחכך בקטלים, מכל מקום במפריח חייב. זאת מכיוון שיפריח למקום שרגילים בני אדם לעבור שם כדרכם ואינם מתחככים בכותל, ועל ידי הילוך כדרכו ניזוק ואינו מרגיש, מפני שהקוצים פורחים למקום הילוכו. מה שאין כן במצמצם את גדירו לרשותו, שאותו אדם הניזוק שר לצידי מקום ההילוך, אז הוא ניזוק רק על ידי החיכוך ואין דרכם של בני אדם להתחכך. אומר תוספות בדף חפתת עמוד ב' בדיבור המתחיל אלה, מסקנת הגמרא לאל שרבי יוחנן סובר שמפקיר נזקיו חייב, ולפיכך אפשר שסובר שבור ברשותו פטור, ואין צריך לטעמו של רבי חברידר אביקה, אלא למי שסובר שבור ברשותו חייב, או שרבי יוחנן יסבור שגם בור ברשותו חייב. מביאה הגמרא את דין המצניע נזקיו בקוטלו של חברו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא, אדם המצניע את קוצותיו וזכוכיותיו לתוך כותל של חברו, ובא בעל הכותל וסתר את כותלו, ועל ידי כך נפל הכותל לרשות הרבים והזיקו הקוצים והזכוכיות, חייב המצניע בתשלום נזקם, כי פשע בכך שיצניעם בכותל חברו. והיינו באופן שהזיקו לאחר הנפילה. אבל אם הזיקו בשעת הנפילה, חייב בעל הכותל, מדין אדם המזיק, שהרי מכוחו הזיקו. וזה דומה למי שהייתה אבן מונחת לו בחיקו, ולא הכיר בה, כפי שלמדנו לאל בדף חבב עמוד ב', ועמד ונפלה האבן והזיקה, שהוא חייב. כך אומר הנימוקי יוסף. אמר רבי יוחנן, ממשיכה הגמרא ואומרת, לא שנו חכמים את הדין הזה במצניע בכותל רעוע, שהיה לו לעלות על דעתו שיסתרו את הכותל ויזיקו קוצב וזכוכויותיו. ובעל הכותל פטור מפני שלא היה עליו לעלות בדעתו שיצניע אדם את נזקיו שם, שהרי עשוי הכותל להיסתר. שואלים התוספות בדיבור המתחיל וחייב, הרי היה על בעל הכותל לחשוש שמא יצניע אחד את נזקיו כשהיה הכותל בריא, וממילא התחייב בעל הכותל גם כשהצניע בעל הקוצים בכותל שהיה רעוע, מפני שהיה על בעל הכותל להתבונן ולהיזהר. תרצים התוספות שראוי לחייב יותר את המצניע, מפני שפשע בהנחת נזקיו בכותל רעוע. מדייק האבן האזל מדברי התוספות, שיש בעצם סיבה לחייב גם את בעל הכותל, אלא שהמצניע יותר פשע ולכן חייב הוא. לפי זה, כשהמצניע אין לו לשלם או שהוא עקום ולא מציית לדין, יתחייב בעל הכותל בתשלומי הנזק. אבל אומר רבי יוחנן בגמרא, אם יצניע בכותל בריא, בכותל חזק, המצניע פטור, שהרי הניח את התקלה במקום המשתמר, וחייב בעל הכותל על כך שלא יצניע את התקלה לאחר סתירת הכותל. משמע שדווקא אם ראה בעל הכותל את הקוצים והזכוכיות, מוטל עליו להצניען. אבל ללכת ולחפש אחריהם ולחשוש שמה יצניע אדם את נזקיו בכותל, הוא לא צריך. אבל בתוספות דיבור המתחיל וחייב וכן בראש, משמע שבכותל בריא, כן היה על בעל הכותל לעלות על דעתו שיש קוצים וזכוכיות מוצנעים בכותל שלו, ולכן חייב. אומרת הגמרא, אמר רבין, הזאת אומרת מן הדין המבואר בברייתא שאדם המצניע קוצים וזכוכיות בכותל רעוע חייב בתשלום נזקיהם, זאת מאחר שהיה לו לעלות בדעתו שיסתור בעל הכותל את הכותל שלו. ניתן ללמוד דין נוסף, שאדם המכסה את בורו בדליו של חברו, כיסוי בורו של חברו שלא מדעתו של בעל הדלי, ובא בעל הדלי ונטל את דליו מן הבור שלא מדעת בעל הבור, ועבר אדם ונפל בבור וניזוק, חייב בעל הבור בתשלום הנזק, שאף הוא היה לו לעלות בדעתו שיטול בעל הדלי את דליו וישאר הבור ללא כיסוי. והמאירי מוסיף, שאף אם בא אחר שאינו בעל הדלי ונטל את הדלי, חייב בעל הבור מפני שפשע בשמירת בורו, ולעניין מצניע נזקיו בכותל רעוע, כותב הנימוקי יוסף, שאם בא אחר וסתר את הכותל, חייב הסותר ולא המצניע, מפני שנחשב כקורא אחר קורא. שואלת הגמרא פשיטה, ודאי שיש לדמות את העניינים זה לזה, מה בא רבינה להשמיע לנו בזה? מתרץ את הגמרא, יש חידוש בדברי רבינה. מהו דתימה, שמה תאמר שדווקא התאמו, לגבי מצניע בכותל רעוע, יש לחייב את המצניע, דלא אבי ידע לי, דלא די, שהרי אין בעל הכותל יודע מי הוא המצניע, כדי שיוכל לבוא להודיעו, לפנות את נזקה, ולפיכך לא פשע בעל הכותל, אלא המצניע. אבל אחר לגבי מחסה בורו בדלי של חברו די ידע לי, שבעל הדלי יודע מי הוא בעל הבור, היה מקום לומר דה אבי לי, לעודוי, היה לעודיו, שהוא נוטל את הדלי שלו, ומאחר שלא עשה כן, בעל הדלי פושע וחייב, כמה השמלן משמיע לנו רבינה שאין הדין כך, אלא בעל הבור הוא הפושע ואין בעל הדלי מחויב להודיעו כשנוטלת דליו. מביאה הגמרא את מנהג החסידים בשמירת נזקיהם. תנו רבנן, שאנו חכמים בברייתא, החסידים הראשונים היו מצניעים את קוצותיהם וזכוכיותיהם בתוך שדותיהן. אבל בבית לא היו רוצים להצניע, לפי שדרך בני אדם לחפור בבתיהם בורות שיחין ומערות. ומעמיקין להם ומטמינים בעומק של שלושה טפחים כדי שלא יעכב את המחרשה. ובירושלמי נאמר שתמנו בעומק של שלושה טפחים כדי שלא תיעלם המחרשה שוב מעל פני האדמה ויוכלו בני אדם להינזק בהם. אף שישת אומרת הגמרא, שדלהו בנורה, היה מטיל את קוצה וזכוכיותיו באש. רבה שדלהו בדיגלת, היה מטיל אותם בנער חידקל. מבאר המהר"ל בנתיבות עולם, שנחלקו האמוראים באיזה אופן עדיף לבטל את ההזק, ודקדקו בדקדוק גדול בסילוק הנזק לפני משורת הדין, אף שבכל האופנים כבר לא יזיק. לדעה הראשונה עדיף להטמין נזקיו בקרקע של ידי כך אינו בנמצא, אבל אם ישרפנו אינו בטל לגמרי שנשאר ממנו היפר, ואם יש לכנו לנהר, הרי הוא נמצא במקום רחוק. לרפשי שתעדיף לשרוף את ההזק מאשר להטמינו, שהרי אינו מבטלו בהטמנה וכן לא על ידי המים. לרב הסובר שעדיף להשליחו לנהר על ידי המים, כי הוא מוליכו למקום רחוק ואינו נמצא אצל אדם. אבל אם הצניעו הרי הוא נמצא כאן, אלא שהוא שמור, וגם לשורפו באש, הרי האפר נמצא. כותב המהר"ל שממחלוקתם למדנו, כמה יש לדגדק שלא לגרום נזק לזולתנו. אמר רב יהודה, ממשיכה הגמרא ואומרת, אי מן דה באי למאבי חסידה, מי שרוצה להיות חסיד עליו לקיים מילה דנזיקין, דברי החסידות המוזכרים לעניין הרחקת נזיקין, דהיינו, שהינה כחסידים הראשונים שהיו מצניעים את נזקיהם בעומק שדותיהם. הנימוקי יוסף כותב שמילה דנזיקין אלו ההלכות המוזכרות בשלוש הבבות, בבקמה, בבמציע ובבבטרה, ובהם דיני נזיקין וגזל והשבת הוידה והונאה וריבית, ובהם צריך לעשות הרחקה יתרה. כתב המהר"ל בחידושי אגדות, שזהירות מהזק היא חסידות ולאו דווקא עשיית חסד ונתינת צדקה, שאומנם ודאי ראוי לעשות טוב עם זולתו, אבל אין זה מורה על חסידות יתירה, אבל מי שנזהר שלא להזיק וגם לא לגרום נזק, זהו חסיד גמור. רבא אמר, הרוצה להיות חסיד עליו לקיים מילי דאבות, דברי חסידות המוזכרים במסכת אבות, בפרק ה' משנה יודה אומר שלי שלך ושלך שלך, חסיד. והחפץ חיים כותב בליקוטי אמרים, שמילי דאבות הכוונה למעשיהם של אבותינו הקדושים. הרוצה להיות חסיד צריך שיתבונן במידת החסד של אברהם אבינו, במידת העבודה של יצחק אבינו, שנתרצה להיות עולה, כליל על גבי המזבח, ובמעשיו של יעקב אבינו שהוא יסוד התורה ומהם ילמד האדם להיזהר במעשיהם. אומרת הגמרא ואמרי לה, ויש אומרים שרוצה להיות חסיד עליו לקיים מילי דברכות. דברי חסידות שנאמרו במסכת ברכות בדף למד עמוד ב', חסידים הראשונים היו שועים שעה אחת ומתפללים, כדי שיכוונו את ליבם למקום. והמהר"ל בחידושי אגדות כותב שאפשר שלא נחלקו המוראים בדבר, כי האדם אינו מושלם עד שיהיה חסיד גמור בשלוש הדברים הללו, שבאילו שלם הוא עם בוראו ועם זולתו ועם עצמו. החפץ חיים כותב שמילי דברכות הכוונה למאה הברכות שיזהר אדם באמירתם, והתבונן במה שמודה לבוראו. אומר המהרש"א שחסידות היא המעלה העליונה המביאה לידי רוח הקודש, כנאמר בגמרא במסכת עבודה זרה דף כ' עמוד ב', אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות וכו', וחסידות בסוף המעלות שם מביאה לידי רוח הקודש, וחסידות גדולה מכולן. ולפי שיש שלושה חלקים באדם, בן אדם למקום, בן אדם לחברו ובן אדם לעצמו, לכן ביארו המוראים את שלוש החילוקים שאם יקיימם יהיה חסיד. מי לידי נזיקין זה בן אדם לחברו, מי לידי אבות הוא תיקון מידותיו, ומי לידי ברכות הוא בן אדם למקום. וחי את החי וראי, הגענו למשנה השנייה בדף למד עמוד א'. במשנה הזו התבארו דינים נוספים בדין המניח תקלה ברשות הרבים. אומרת המשנה, אדם המוציא את תבנו וקשו לרשות הרבים לזבלים כדי שירקבו, ועל ידי כך יהיו ראויים לזבל בהם את שדותיו, והוזק בהם אדם אחר, חייב המוציא בתשלום נזקו של אותו אדם, וכל הקודם בהן זכה. בנוסף לכך כנסו חכמים מאחר שפשע בהנחת תקלה ברשות הרבים, שיהיה רשאי כל אדם ליטול התבן והקש לעצמו. ההבדל בין תבן לקש, תבן הוא הנשאר מן העומרים אחר הדישה, קש הוא הנשאר בקרקע אחר הקצירה. כך מסביר המאירי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל המקלקלין, כל המניחים תקלה ברשות הרבים והזיקו חייבים לשלם את הנזק. וכמו כן, כל הקודם לזכות בהם לצורך עצמו, זכה. ובגמרא לקמן, בדף למד עמוד ב' מבואר, שיש מחלוקת המוראים בדעת הנקמה, האם הכנס שכל הקודם בהם זכה נאמר רק על השבח שהשביחו התבן והקש ברשות הרבים, או גם על גופם. נתבהר שם בגמרא שלדעת הסובר שתנקמה אינו כונס אלא את השבח, כוונת רבן שמעון מגמליאל לחלוק בעניין זה ולקנוס אף את גופם. ולדעת הסובר שאף תנקמה מודה שכונסים אף בגופם, אז נחלקו האם מורים כן לכתחילה לכל השואל או לא. לדעת הנקמה, אם יבוא אדם לשאול אם ליטול גופם לא יורו לו כן, אבל אם נטל זכה. לדעת רבן שמעון מגמליאל, מורים כך לכתחילה. אופן נוסף בביור דברי רבן שמעון מגמליאל כותב רשי, לדעת הסובר לכוון בגמרא, שתנקמה אינו מחייב בתשלום הנזק אלא את המוציא תבן וקש בזמן שאין אנשים מוציאים, שעשה שלא ברשות אבל המוציא ברשות פטור, בא רבן שמעון מגמליאל לחלוק שאף המוציא ברשות חייב בתשלום הנזק. לפי הפירוש הזה צריך לומר שמה שאמר רבן שמעון בן גמליאל כל הקודם בהם זכה, זה עניין אחר. מדובר באדם המוציא שלא ברשות, שהרי זה שהוציא ברשות אין כל סיבה לקונסו. מסיים את המשנה בדין נוסף, אדם ההופך את הגלל, גללי בהמה ברשות הרבים, דהיינו שנטלה ממקום שבו היו מונחים, והניחם במקום אחר, ולאחר שהפכה מוזק בהם אדם אחר, חייב ההופך בתשלומי נזקו של אותו אדם. שמאחר שנטלם ממקומם, סילק התקלה. וכאשר חוזר ומניחה, מראה הוא כי יוצר תקלה חדשה ברשות הרבים. ובגמרא לעיל בדף חפתת עמוד ב', נתבררו כמה חילוקי דינים בעניין הזה. אם לא הרחיק את הגללים שלושה טפחים ממקומם הראשון, ובאופן כזה מעמיד רבי אלעזר שם את ביור המשנה, הוא מדייק זאת מהמילה הפך, אז אין לדון אותו כמסלק את התקלה שהניח הראשון, ולפיכך אינו חייב בתשלום נזקיה, אלא אם נתכוון לזכות בה לעצמו. אבל אם לא נתכוון לזכות בה, יש לחייב את הראשון שהניח ברשות הרבים בתשלום הנזק. אמנם, אם היא זיזה יותר משלושה טפחים, נמצא שסילק את הקלתו של הראשון ולפיכך יש לחייבו, אפילו באופן שלא נתכוון לזכות בה לעצמו. וזה לדעת, הסובר שחייבה התורה את החופר בור ברשות הרבים, אף שאינו ממונו. אבל לדעת הסובר שלא חייבה התורה אלא באופן שהבור הוא ממונו של החופר, לא ניתן לחייבו, אלא אם זוכה בזה לעצמו. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף למד עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מברר את הגמרא לאמא מתניתין, לכאורה יש לומר שמשנתנו המחייבת את המוציא תבנו וקשו לרשות הרבים, זה לא כרב יהודה. זה לא כשיטת רב יהודה. דתניא, שנינו בברייתא לקמן בדף פי א' עמוד ב', וכן במסכת בבא מציע דף קוף י' ח' עמוד א', רב יהודה אומר בשעת הוצאת זבלים, בזמן שרגילים בני אדם להוציא את זבלם, אדם מוציא את זבלו לרשות הרבים וצוברו, מניחו שם כל 30 יום, כדי שיהיה נישוף, משתפשף ונשחק ברגלי אדם וברגלי בהמה, ועל ידי כך הוא משביח וראוי לדשן בו שדות, שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ לבני ישראל, שלא יקפידו זה על זה בהוצאת הזבלים. ובגמרא לקמן בדף פי א' עמוד א' מובא 10 התקנות שתיקן יהושע לישראל, וגם לדרים בחוץ לארץ, הוא תיקן אותם. וסובר רב יהודה שגם זה מתקנת יהושע בן נון. ולדעת חכמים שם אין רשות להניחם ברשות הרבים אף בשעת הוצאת הזבלים, אלא מוציאו לשדה בלא להשותו ברשות הרבים. כפשט המשנה במסכת בבא מציע דף קי"ח עמוד ב', המוציא מוציא והמזבל מזבל, דהיינו, שבשעת הוצאת הזבלים, יש למוציא להוציא ולזבל שדותיו מיד. כך מסביר הנימוקי יוסף. אבל תוספות שם כותבים שלדעת חכמים בשעת הוצאת הזבלים, מותר להניחם ברשות הרבים, אלא שאם הזיקו חייו. בדברי המשנה שאמרה שהמוציא מוציא והמזבל מזבל, אינה אלא עצה טובה שלא ישעה ברשות הרבים כדי שלא יזיקו ויתחייב בנזקיהם. אם כן, יש להוכיח מן הברייתא הזו שלדעת רבי יהודה, אין אדם חייב בתשלום נזקי תבנו וקשו ברשות הרבים, שהרי ברשות עשה, והרי זה שלא כמבואר במשנתנו שחייב המוציא בתשלומי הנזק. מדרצת הגמרא ואומרת אפילו תימא, גם אם תאמר שמשנתנו כרבי יהודה, אין בכך קושייה. זאת מאחר שאף שמתיר רבי יהודה להוציא תבן וקש לחוץ, מכל מקום עודי רבי יהודה שאם הזיק התבן הזה, משלם בעל התבן את מה שהזיק. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אפילו איך ייתכן להעמיד את משנתנו כרבי יהודה הסובר שיש רשות לכל אדם להוציא זבליו? הרי במשנה נאמר כל הקודם בהם זכה, שכנסו חכמים את המוציא, ואם עוסקת משנתנו באופן שהוציא ברשות, מה מקום יש לכונסו? תרצים התוספות שצריך לבאר את המשנה כך, רשאי אדם להוציא את תבנו וקשו בשעת הוצאת זבלים ולצוברו 30 ימים, ומכל מקום, אם מוזק בהם אדם חייב בנזקו, אם ישעה אותם ברשות הרבים יותר מ-30 יום, עשה שלא כהוגן, וכל הקודם בהם זכה. חוזרים אל הגמרא שמקשה ואתנן, הרי שנינו במשנה לקמן בדף סמך בית עמוד בית, שגמל הטעון פשטן המהלך ברשות הרבים והניח חנווני את הנר שלו מחוץ לחנותו, ועל ידי כך נדלק הפשטן ושרף בית גדול, חייב החנווני בתשלום הנזק, זאת מאחר שפשע בכך שהשאיר את נרו מבחוץ. רבי יהודה אומר, בנר חנוכה, אם נר זה שהניח החנווני בחוץ הוא נר חנוכה, פטור מתשלום הנזק, מפני שהוא ברשות, שיש רשות לכל אדם להניח נר חנוכה ברשות הרבים לפרסום הניסה. מברר את הגמרא מה אליו, האם אין לומר שכוונת רבי יהודה באומרו מפני שהוא ברשות, משום רשות ביידן, שביידן מתירים להניח נר חנוכה מבחוץ, ולכן פטור מתשלום הנזק. אם כן, גם לגבי מוציא תבן וקש, הדין צריך להיות כך. מאחר שרשות ביידן נתונה לכל אדם להוציאם לרשות הרבים, לא יהיה חייב בנזקיהם. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין די בכך שעשה ברשות ביידן כדי לפוטרו, אלא משום רשות מצווה. הדלקת נר חנוכה מצווה היא, ולפיכך פטור הוא על נזקו. אבל במוציא תבן וקש לרשות הרבים, שאין מצווה בדבר, חייב הוא בתשלום נזקיהם, אף שהרשות בידו לא הוציאם. דתניא, כך גם שנינו בברייתא, רבי יהודה אומר, בנר חנוכה פטור מפני שהוא רשות מצווה. תשמע מביאה הגמרא ראיה שנינו בברייתא, כל אלו שאמרו עליהם חכמים שמותרים הם לקלקל ברשות הרבים, כגון אלו המקלחים מי תשמישם לרשות הרבים וכיוצא בזה, מכל מקום אם הזיקו מימיהם חייבים הם לשלם. ורבי יהודה פותר אותם מאחר שעשו ברשות. יש להוכיח מן הברייתא הזו שלדעת רבי יהודה כל העושה ברשות פטור מלשלם. והרי זה שלא כמבואר במשנתנו שהמוציא תבן וקש לרשות הרבים חייב בתשלום נזקיהם. מתרץ את הגמרא, אמר רב נחמן מתניתין, משנתנו עוסקת שלא בשעת הוצאת זבלים, בזמן שאין אנשים רגילים להוציא את זבלם לחוץ, ורבי יהודה שבאופן כזה מודה רבי יהודה שמוציא את זבלו לחוץ שלא ברשות חייב בתשלום נזקו. תירוץ נוסף, רב אשי אמר, תבנו וקשו דווקא תנן, דווקא תבן וקש שנינו במשנתנו שחייבים על הוצאתם לרשות הרבים, משום דמשרקי, מאחר שהם מחליקים ביותר, ולפיכך בזה מודה רבי יהודה שאף בשעת הוצאת זבלים חייב אדם בנזקיהם. לא פתר רבי יהודה את המוציא ברשות, אלא במוציא זבלים שאינם מחליקים כל כך. ולמרות שמשנתנו מחייבת גם את המוציא גללים לרשות הרבים, אף על פי שאינם מחליקים כל כך, היינו משום שאינם משביחים ברשות הרבים, שהרי מושבחים ועומדים הם, ולא יתירו חכמים להוציא תקלה לרשות הרבים בחינם. אבל בדבר המשביח בדריסת רגלי אדם ובהמה, סובר רבי יהודה שהתירו חכמים להוציאו בשעת הוצאת זבלים, אם אינו מחליק ביותר כמו תבן וקש. כך התוספות בדיבור המתחיל, תבנו וקשו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, שהמוציא את תבנו וקשו לרשות הרבים, כנסו חכמים והפקירו ממונו, ולפיכך, כל הקודם בהן זכה. הביאה הגמרא מחלוקת המוראים לעניין מה כנסו חכמים. אמר רב, דין זה שכל הקודם בהן זכה, נאמר בין בגופן, גוף התבן והקש, ובין בשפחן, השבח שהשביחו בדריסת רגלי אדם ובהמה ברשות הרבים. דהיינו, מאחר שאדם זה הוציא את תבנו וקשו לרשות הרבים, כדי שידרסו ברגלי אדם ובהמה וישביחו, כנסו חכמים, שלא זו בלבד שרשאי כל אדם ליטול את השבח שהשביחו התבן והקש ברשות הרבים, אלא שאף גוף התבן והקש מופקרים הם לכל החפץ לתלם. וזהירי אמר, לא כנסו חכמים אלא בשבחן אבל לא בגופן. דהיינו, שרשאי כל אדם ליטול את שווי השבח שהשביחו ברשות הרבים, מאחר שהשבח הזה באיסור נעשה. אבל גוף התבן והקש ברשות בעליו עומד, ואין אדם רשאי לתלול לעצמו. מברר את הגמרא במייקה מפליגי באיזו סברה נחלקו רב וזעירי. מברר את הגמרא רב סבר, שכנסו חכמים את המוציאים תבנם וקשם לרשות הרבים שיפסידו גם את גופן של התבן והקש, משום שבחן, כדי שלא יבואו להוציאם כדי להשביחם. וזעירי סבר, לא כנסו חכמים גופן משום שבחן, אלא כנסו רק את השבח שנעשה באיסור, ולא לגבי גוף הממון שהיה שייך להם בהתר. כי אין מטרת הכנס כדי להפסיד ממונו, אלא כדי שלא ירוויח במה שישביח שלא כדין. כך מסביר המאירי. נסה הגמרא להוכיח מן המשנה כדברי זהירי. תנן, שנינו במשנתנו שאדם ההופך את הגלל את גללי הבהמה ברשות הרבים, דהיינו שנטלם ממקום שבו היו מונחים והניחם במקום אחר, ולאחר שהפכם הוזק בהן אדם אחר, חייב ההופך בתשלומי נסקו של אותו אדם. מדייקת הגמרא, ואילו כל הקודם בהן זכה, לא קטני, לא נאמר במשנה, דהיינו, שלא יפקרו חכמים לכל החפץ לתלם, זאת למרות שהניחם בעליהם ברשות הרבים באיסור. אם כן, יש להוכיח מכאן כדעתו של זעירי, שלא כנסו חכמים אלא את השבח שנעשה באיסור. ומאחר, וגללים הנדרסים ברשות הרבים אינם משביחים, כי כבר מושבחים הם, כי גלל כבר מושבח ועומד לשימושו לזבל בו את השדות, שהרי כבר נתעכל במאי האדם והבהמה, ואין אדם מוציאו לרשות הרבים כדי להשביחו, אלא כדי לנקות את חצרו. לפיכך, לא כנסו חכמים את המוציא גללים, ולא כדברי רב הסובר שכנסו חכמים והפקירו גם את גוף הדבר. אם כן, לכאורה ראיה לטובת זעירי, ונגד שיטתו של רב מן המשנה שלנו. דוחה הגמרא ואומרת, טענה לרישא והוא הדין לסיפא. שנה החכם ברישא, העוסקת במוציא תבן וקש שכל הקודם בהם זכה, והוא הדין בסיפא העוסקת במוציא גללים שאף בזה כל הקודם זכה. אלא שלא הוצרח הטענה לשוב ולכפול את הדברים מאחר שכבר נתבערו ברישא. שבה הגמרא ומקשה והטעני עלה, הרי שנינו בברייתא מבארת את דברי המשנה שגללים אלו אסורים משום גזל. דהיינו, שאין אדם רשאי לתלם לעצמו ובהכרח שלא יפקירו חכמים לכל הקודם זוכה. מתרצת הגמרא כי קטני, מה שנאמר בברייתא שאסורים הם משום גזל, אין הכוונה בזה לגבי גללים בלבד, אלא כולם מתניתין קאי, על כל דברי המשנה זה נאמר, גם על המוציא תבן וקש. והיינו לאותו שקדם וזכה, שאם קדם אדם וזכה בתבן והקש או בגללים, הרי הם שלו, ואם יתלם אדם ממנו, הוא בעצם עושה כשלא כדין ועובר באיסור גזל. הוא משמיע לנו בזה שלא נטעה לומר שהמקביעו לא זכה בו מפני שלא כנסו חכמים שיהיה הפקר ממש, אלא רק התירו לכל אדם דתלן ולכן יכולים גם אחרים לקח מזה שנטלן. לכך השמיענו שהם נעשים שלו ואסור לאחרים לגזול מהזוכה. שווה הגמרא ומקשה והלא קטני אחי, הרי לא שנינו כך. דתנן, הרי שנינו בתוספתא, ובעצם צריך לגרוס פה דתניה, זה לא משנה אלא רק תוספתא. אם כן, דתניה, שנינו בתוספתא, שאדם המוציא את תבנו וקשו לרשות הרבים לזבלים, כדי שידרסו ברגלי העוברים ושווים ויהיו ראויים לזבל בהם את השדות, והוזק בהם אדם אחר, חייב המוציא בנזקו של אותו אדם, וכל הקודם וזוכה בהם לעצמו, זכה, ומותר משום גזל, ואין בזה איסור גזל. ההופך את הגלל לרשות הרבים והוזק בהם אדם אחר, חייב ההופך בנזקו ואסור משום גזל. שאין אדם רשאי לזכות בגללים הללו לעצמו, הנה מוכח, שיש חילוק בין המוציא תבן וקש לרשות הרבים, שיפקירום חכמים לכל הקודם זוכה, לבין המוצא גללים שלא יפקירום, ובהכך יש לומר בטעם הדבר, שמאחר ולא כנסו חכמים אלא את השבח, אין שייך לקנוס בגללים שאינם משביחים. אם כן, יש להקשות על שיטת רב הסובר, שכנסו חכמים ויפקירו גם את גוף התקלה. מתרץ את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, גלל קרמית, האם אתה מקשה מגללים? מדוע לא כנסו חכמים את המוציאם? אין בכך קושייה, זאת מאחר, שדבר שיש בו שבח כתבן וקש, כנסו חכמים והפקירו גם את גופו משום שבחו, אבל דבר שאין בו שבח כמו גללים, לא כנסו חכמים את גופו, ולפיכך אין אדם רשאי לזכות בהם לעצמו. ובטעם הדבר, כותב רבינו יהונתן מילוניל, שכיוון שאינו שכיח שיוציא לרשות הרבים דבר המושבח כבר, לא כנסו חכמים בדבר שאינו שכיח. ונימוקי יוסף כותב, שכיוון שאינו משתבח ברשות הרבים, ודאי הוציאו רק כדי לנקות את החצר, ואין בכוונותו להשאותו ברשות הרבים, ולכך לא כנסו. אומר התוספות, בדיבור המתחיל דבר שיש בו שבח, שמכאן יש להוכיח שלא גורסים במשנה לאל בדף למד עמוד א', לגבי מצניע קוץ וזכוכית וגדר שנפלה לרשות הרבים, לא גורסים שם כל הקודם בהם זכה. מאחר ואין בהם שבח, אז לא כנסו חכמים את גופם. שואל הרבי עקיבא איגר, לפי מה שסברה הגמרא מתחילה שגם בגללים כנסו חכמים, יהיה קשה מהמשנה לאל בדף י"ט עמוד ב'. המשנה שם אומרת שאם בהמה אכלה מתוך הרחבה משלמת מה שנהנית, דהיינו, שמניח אדם פירות ברחבה שהיא רשות הרבים ובהמת חברו אכלה את הפירות, חייב בעל הבהמה לשלם מה שנהנית, וקשה. הרי הפירות הללו נעשו הפקר וכל הקודם בהם זכה, מדוע היא משלמת מה שנהנית? התשובה היא ששם מדובר בהניח על מנת לפוש, על מנת לנוח, שיש לו רשות לעשות כן, או שנתקל ונפלו הפירות, שהנתקל הנוסו ולפיכך לא כנסו להפקיר את פירותיו. מסתפקת עכשיו הגמרא בשיטת רב, היא באה אלו הסתפקו בני הישיבה, לדברי רב האומר, שכנסו חכמים את גופן של הטבן והקש משום שבחן, כדי שלא יבוא אדם להוציאם לרשות הרבים להשביחם, יש להסתפק האם לאלתר כנסינן, האם מיד כשהוציאם לרשות הרבים כנסו חכמים, שרשאי כל אדם לתלם אף שלא הושבחו עדיין, או לחימי תשיבך כנסינן, או שלא כנסו חכמים עד לאחר שהשביחו ברשות הרבים, ורק אז רשאי כל החפץ לתלם לעצמו. ונימוקי יוסף מסביר את ספק הגמרא, האם כנסו חכמים את השבח מיד כשהוציאו, כדי שלא ישעה אותו ברשות הרבים, או שכנסו את הגוף דווקא אם התחיל להשביח מעט ולכל הפחות בשווה פרוטה, שהרי עיקר הכנס הוא על השבח שראוי שלא ייהנה ממה שנעשה באיסור. אלא שלדעת רב הפסידו גם את הגוף, אבל מכל מקום, גדר הכנס שכנסו את הגוף, אגב השבח, וזה דווקא מתחיל, כשישביח. מנסה הגמרא לפשוט את הספק הזה תשמע, בוא ואני אוכיח לך מדכאי רינן גלל. דהיינו, הגמרא לאל סברה שניתן להוכיח שלא כדברי רב הסובר שהפקירו חכמים את גוף הדבר, מכך שלא כנסו חכמים את המוציא גלל לרשות הרבים מאחר שאין בו שבח. יש להוכיח מדברי הגמרא, שלדעת רב כנסו חכמים מיד כשהוציא, שאם לא כנסו עד לאחר שהשביח ממונו, מה מקום יש להקשות מגללים? הרי מאחר ואינם משביחים לעולם, מודה רב שלא יפקירו חכמים. ובהכרח, שלדעת רב כנסו חכמים מיד כשמוציא לרשות הרבים, ולפיכך סברה הגמרא, שיש לקנוס לשיטתו של רב את המוציא גללים, אף על פי שאינם משביחים. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת ותסברה, וכי ניתן להסביר ולסבור כך? הרי כי אירינן גלל, כאשר סברה הגמרא להקשות על דברי רב מדין גלל, היה זה מקמי דלישני רב נחמן, קודם שתירץ רב נחמן את דברי רב. אז סברה הגמרא שהפקירו חכמים את גוף הדבר, גם במקום שאין סופו להשביח, ולסברה הזו, ודאי שכונס רב מיד במקום שסופו להשביח. אבל לבת דשני רב נחמן לאחר תירוצו של רב נחמן, שלא הפקירו חכמים, ולא אמרו כל הקודם זוכה, אלא רק בדבר שיש בו שבח, מעיקה למירמה גלל כלל? האם ניתן להקשות על רב מדין גלל? ודאי שלא. שהרי גלל אין בו שבח. ולכן יש להסתפק את ספק בני הישיבה במקום שיש בו שבח. האם סובר רב שכנסו חכמים רק לאחר שהשביח ממונו, או שכנסו משעה שהוציאו לרשות הרבים אפילו עוד קודם שהשביח. והספק הזה לא נפשט פה בגמרא, ונחלקו הראשונים להלכה כיצד דינו. הרמב״ם בהלכות נזקי ממון פרק י"ג הלכה י"ד פוסק שכל הקודם לזכות משעה שהוציאו לרשות הרבים לפני שהשביח, אין מוציאים מידו. אבל הראש כותב, כיוון שלא נפשט הדבר פה בגמרא, הרי הממון הזה הוא בחזקת בעליו הראשון, ולא תועיל בזה תפיסה של אדם אחר. וממילא אם מישהו יתפוס, מוציאים מידו. ומסביר זאת השח, למה לא מועילה תפיסה? כי תפיסה מועילה רק בדבר אשר אם היה בו ספק, היו בית דין יכולים לקוף את הדבר. אבל במה שאין בית דין יכולים לקוף, כמו בכנס, שלא דנים דיני כנסות בזמן הזה, לא מועילה בו תפיסה. מנסה הגמרא לתלות את מחלוקתם של רב וזעירי במחלוקת תנאים. לאם הקטנה היא שואלת הגמרא, לכאורה יש לומר שמצינו תנאים שנחלקו בעניין הזה, האם יש לקנוס את הקרן משום השבח או לא. שהרי שנינו בברייתא, מסכת בבא מציע דף עין ב' עמוד א', ובמסכת בבא בתרא דף צדי ד' עמוד א', שטר שכתוב בו ריבית, כגון שכתוב בו פלוני לבא מפלוני מנה, על מנת לשלם לו 200. קונסין אותו את המלווה, ואינו גובה מן הלווה לא את הקרן של ההלוואה ולא את הריבית, כי כנסו חכמים שיפסיד את כל סכום ההלוואה. אילו הם דברי רבי מאיר, החכמים אומרים גובהו את הקרן אבל לא את הריבית, שלא יפסידו חכמים אלא את דמי הריבית בלבד. שואל ההפלאה, לכאורה פשוט הדבר שאינו גובה את הריבית, למה צריך להשמיע לנו זאת? היה מספיק לומר שגובה את הקרן. הוא מתרץ שהיה מקום לומר שכיוון שהייתה הלוואה זו לזמן מסוים, ועכשיו שאינו גובה את הריבית הרי זה כמו שנתבטל התנאי ביניהם, וצריך הלווה לפרוע את הקרן מיד, לכן הוא משמיע לנו שההלוואה קיימת כמו שיתנו ביניהם עם אותם זמנים, אלא שהמלווה אינו יכול לגבות את הריבית. והחתם סופר מסביר שבא להשמיענו, שאפילו אם גבה את הריבית באופן שאינו יכול להוציאה בדיינים, כגון אבק ריבית, או אפילו ריבית קצוצה לדעת רבי יוחנן במסכת בבא מציע, דף סמך א' עמוד ב' שסובר שאינה יוצא בדיינים, ויש למלווה שטר אחר על הלווה הזה, כנסו חכמים שיפחות הלווה מהמלווה את שיעור הריבית שגבה ממנו שלא כדין. בלי הכנס הזה, הוא לא היה יכול לפחות מהקרן את שיעור הריבית, כיוון שלהלכה, פוסקים כמו הסוברים במסכת בבא מציע דף סמך זין עמוד א', שאין מחשבין משטר לשטר, אין קיזוזים. מערערת עכשיו הגמרא לאימא לכאורה יש לומר, שרב הסובר שכנסו את המוציא תבנו וקשו לרשות הרבים שיפסיד גם את הקרן, דאמר כרבי מאיר, הוא סובר כדעת רבי מאיר שכנסו חכמים למלווה בריבית להפסיד גם את הקרן, וזעירי שסובר שלא יפסידו חכמים אלא את השבח שהשביחו התבן והקש ברשות הרבים שלא כדין, דאמר כרבנן, הוא סובר כשיטת חכמים שלא יפסידו חכמים למלווה בריבית אלא את הריבית עצמה, אבל לא את גוף הקרן של ההלוואה. דוחה הגמרא ואומרת, אמר לך רב, יכול רב לומר לך ביישוב שיטתו? אנא דאמרי אפילו לרבנן, יכול אני לסבור גם כדעת חכמים שאינם כונסים את קרן ההלוואה. ומכל מקום יודו חכמים שיש לקנוס את המוציא תבן וקש, ולהפסידו גם את הקרן. מדוע? דעת כאן לא כאמרי רבנן אתם, לא אמרו חכמים שם שאין להפסידו את קרן ההלוואה, אלא בקרן דהתרה, מאחר שהלוואת הקרן בהתר היא נעשית, שאין האיסור אלא בהוספת הריבית. אבל אחא, קרן גופה כמזיק, כאן במוציא תבן וקש לרשות הרבים, הרי הקרן עצמה נעשית תקלה מזקת ברשות הרבים. ולפיכך יודו חכמים שיש להפסידו גם את הקרן. וזעירי אמר לך, זעירי יכול ליישב את העניין כשיטתו ולומר כך, אנא דאמרי אפילו לרבי מאיר, יכול אני לסבור כאן גדעת רבי מאיר, שיש להפסיד למלווה בריבית גם את הקרן, ומכל מקום יודע רבי מאיר שאין לקנוס את המוציא תבן וקש אלא לגבי השבח. מדוע? עד כאן לא כאמר רבי מאיר אתם, לא אמר רבי מאיר שם שיש להפסידו גם את הקרן, אלא דמישת כתיבה דעבד לאיסומה, אלא משום שמשת כתיבת השטר שם המלווה ריבית על הלווה, ועבר על הזרת התורה אמורה בספר שמות פרק חב פסוק חב דלת, לא תסימון עליו נשך, ונמצא שהלוואה כולה באיסורי. אבל אחר כאן במוציא תבן וקש מי יימר דמזיק, מי יאמר שכן יזיקו ברשות הרבים, ומאחר שעדיין לא נעשה בהם איסור, אין לקנוס אלא את השבח. שואלים התוספות בדיבור המתחיל דמשעת, מדוע יש איסור בכתיבת השטר הזה? הרי מאחר שמפורש בתוכו שנתחייב הלווה למלווה לשלם לו ריבית על ההלוואה הזו, לא יוכל המלווה לגבות את חובו בבית דין. ואם כן, אין השטר הזה מועיל כלום למלווה. ותוספות נשאר בצריך עיון. מנסה עכשיו הגמרא שוב לתלות את מחלוקת רב וזעירי במחלוקת תנאים. שואלת הגמרא לימה כהני תנאי. לכאורה יש לומר שמצינו תנאים אחרים שנחלקו בעניין הזה, האם יש לקנוס גם את הקרן משום השבח? שהרי שנינו בברייתא, המוציא את תבנו וקשו לרשות הרבים לזבלים כדי שידרסו עליהם בני אדם ויהיו ראויים לזבל בהם, והוזק בהם אדם אחר, חייב המוציא בנסקו של אותו אדם. בנוסף לכך, כל הקודם לזכות בהם לעצמו זכה ואסורין משום גזל. אלו הם דברי תנא קמא. רבי שמעון בן גמליאל אומר, כל המקלקלין, כל המניחים תקלה ברשות הרבים והזיקו, חייבים הם לשלם את דמי הנזק. וכמו כן, כל הקודם לזכות בהם לעצמו זכה ומותרים משום גזל. מבררת הגמרא, הגוף הקשיא לכאורה דברי הברייתא סותרים את עצמם, מוקשים הם מיני ובי. אמרת, הרי מבואר בדברי תנא קמא שכל הקודם בהם זכה, דהיינו שיפקירום חכמים לכל הקודם. ועד ערכה אמר, ולאחר מכן אומר תנא קמא, שאסורין הן משום גזל. ומדוע? הרי הם הפקר. ואי אפשר לומר שכוונת תנא קמא שלאחר שזכה בהם אדם אסור לגוזלה ממנו, שאם כן צריך לדעת רבן שמעון בן גמליאל לומר שניתן לגוזלה מרשותו, ואין סברה לומר שנחלקו בעניין הזה. כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל והדר. אלא לאו, אחי כאמר, אלא בהכרח, ביאור הדברים, כך הוא. סובר תנא קמא שלא יפקירו חכמים, אלא את השבח. וכוונת דבריו היא, שכל הקודם בהם זכה בשבחן, ואסורים הם משום גזל הגופן, מאחר שלא יפקירו חכמים את הקרן מרשות הבעלים. ועל כך עתה רבן שמעון בן גמליאל למאמר, שאפילו בגופן נמי כל הקודם בהם זכה. זאת מאחר שיפקירו חכמים גם את הקרן משום השבח. נמצא שמחלוקתם של רב וזעירי אם כנסו את הקרן משום השבח כבר נחלקו בהם תנא קמא ורבן שמעון מגמליאל. אומרת הגמרא, לזעירי ודאי תנאי. אכן לדברי זעירי יש הכרח לתלות את הדברים שלו במחלוקת תנאים, שהרי הוא לא יכול לומר שדעת הכל כשיטתו שלא כנסו חכמים את הקרן, מאחר שמבואר בדברי רבן שמעון מגמליאל שכן כנסו. אלא לרב מילי מתנאי, האם יש הכרח לומר שגם לשיטת רב יש בכך מחלוקת תנאים, או שיוכל רב לומר ולבאר גם את שיטת תנא קמא כדבריו? מבארת הגמרא, אמר לך רב, יכול רב לומר לך בעניין הזה? דכולי עלמא, הכל מודים שכנסו חכמים את גופן משום שפחן. גם תנא קמא מודה בכך. ואחא, כאן שנחלקו עם אסורים משום גזל או לא, בהלכה ואין מורין כן כמפלגי. המחלוקת היא, האם יש להורות כן להלכה לכל השואל, שיכולו ליטול הקרן לעצמו, או שאין מורין כן לכתחילה, אלא שאם קדם אדם וזכה לעצמו, זכה. וממילא ביור דברי הברייתא כך הוא. לדעת הנקמה, למרות שההלכה היא שכל הקודם זכה אפילו בקרן, מכל מקום אם בא אדם לשאול מהי ההלכה על כך, מורים לו שאסורים הם משום גזל. ועל כך חולק רבן שמעון בן גמליאל וסובר, שאף לכתחיל המורים לכל אדם שרשאי הוא ליטול את הקרן לעצמו. אבל אומרים התוספות דיבור המתחיל לזעירי, שלשיטת זעירי לא ניתן לבאר באופן הזה, שנחלקו תנאים האם הלכה היא ומורים כן. או שההלכה היא ואין מורים כן לשואל. כי פשוט הדבר שלדעת הכל, מורים לכתחילה שרשאי כל אדם ליטול השבח לעצמו. אומרת הגמרא דאיתמר, ואכן נאמרה בבית המדרש מחלוקת בעניין זה להלכה. רבונה אמר בשם רב שההלכה היא שרשאי אדם ליטול לעצמו את הקרן, ואין מורים כן לשואלים. ואילו רבדה ברעבה אמר, הלכה היא ומורים כן גם לכתחילה. הראש פוסק כרבונה בשם רב שההלכה היא ואין מורים כן, ובהגעות האושרי הוא כותב שדווקא לעניין גופן אין מורים כן, אבל לעניין שפחן, מורים שכל הקודם זוכה בהם. הרמב״ם בלכות נסקי ממון פרק י' ג' הלכה י' ד' ישמית את הדין שאין מורים כן, והכסף משנה מבאר שלדעת הרמב״ם דברי הגמרא, שנחלקו התנאים בהלכה ואין מורים כן, אינם אלא דיחוי באלמה כדי ליישב את דברי רב, שלא נאמר שנחלקו התנאים באם כנסו את גופם. הלכה משנה כותב שהרמב״ם סובר כמו הפירוש הראשון ברעשי, בדף למד עמוד א' בדיבור המתחיל כל המקלקלין, שתנקם הסובר שכנסו רק שבחן, ורבן שמעון בן גמליאל סובר שכנסו גם את גופן משום שבחן. מקשה הגמרא, איני, האם ניתן לומר כן שלדעת רבונה אין מורין כן לכתחילה? והרבונה אף קרחוש לי, רבונה הפקיר שעורים כלופים ששטח אדם ברשות הרבים ליפשם, ואורה רבונה ברבים שכל הקודם רשאי לזכות בהם לעצמו, וכן רבדה ברהבה, אף קר סליקוסטה, פסולת הנותרת מן התמרים לאחר שעשו מהם שיחר, או שהם שמרי שיחר תמרים ומייפשים אותם ומאכילים לחמורים, רבדה ברהבה הפקיר את אותה פסולת שהוציא אדם לרשות הרבים. אז בישלם הרבדה ברהבה כשמעתי, שיטת רבדה ברהבה מבוארת היא, שכן נוקטו, שההלכה היא ומורים כן לרבים, אלא רבונה שסובר שאין מורים כן, לימה הדרבי, האם יש לומר שחזר בו מדבריו? מתרץ את הגמרא, הן הוא, אנשים אלו שהפקירו חכמים את ממונם, מוטרין אבו, יתרו בהם כמה פעמים לסלק את הקלטה מרשות הרבים, מאחר שלא סילקו, מודים הכל שניתן להפקיר את רכושם, גם לכתחילה. וחי את החי וראה, הגענו למשנה, בדף למד א' עמוד א'. עד עכשיו עסקו המשניות בפרק הזה, פרק המניח, הפרק השלישי ממסכת בבא קמא, בדיני אדם הניזוק על ידי שנתקל בממונו של חברו. המשנה שלפנינו עוסקת באדם הניזוק על ידי שנתקל בגופו של חברו. אומרת המשנה, שני קדרים, שני מוכרי קדירות, ועוד פירוש ברשי, בעלי קרונות, שהיו מהלכים זה אחר זה ברשות הרבים מקדרותיהם, ונתקל הראשון בדרכו ונפל על הארץ, ונתקל השני בראשון ונפל אפו וניזוק, ונשברו קדירותיו, הראשון חייב בתשלום נזקי שני. זו היה המשנה שלנו, בדף למד א' עמוד א', איך הייתנו נגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ואיר את הגמרא את סיבת חיובו של הראשון. אמר רבי יוחנן, לא תימה אל תאמר דמתניתין כרבי מאירי, שהמשנה היא כשיטת רבי מאיר דאמר, נתקל פושעו, לאל בדף חפתת עמוד ב', על שלא נזר, וממי לחייב, ולפיכך יש לחייב את הראשון בתשלום את זקף של השני, אלא ניתן לבאר את דברי המשנה אפילו לרבנן דאמרי שהנתקל אנוסו ופטור. מכל מקום, אחר כאן חייב הראשון בנזקי שני, משום שהמשנה עוסקת באופן כזה שהיה לו זמן בכדי לעמוד ממקומו לאחר שנפל, ולא עמד. ולפיכך פושע הוא בזה וחייב משום אדם המזיק. שואלים המפרשים, באיזה טעם פותרים חכמים את הנתקל? הרי גם אם הוא אנוס, מכל מקום אדם מועד לעולם וחייב גם באונס, כמו שנאמר לאל בגמרא בדף חבב עמוד ב', ודורשים זאת מהפסוק פצע תחת פצע לחייב אדם המזיק בשוגג כמזיד ואונס כרצון. ומתרצים שהתוספות לאל בדף זך עמוד ב' דיבור המתחיל ושמואל כותבים שיש חילוק בין אונס כאין הוועידה שהוא קרוב לפשיעה שבו ריפתה התורה שאדם המזיק חייב עליו, לבין אונס גמור כאין גניבה שגם אדם המזיק פטור עליו. ואם כן, ייתכן שהנתקל אנוס גמור הוא ופטור, אם לא שיכול היה לעמוד ולא עמד. אבל לשיטת הרמב"ן במסכת בבא מציע דף פי ב' עמוד ב', שסובר שאדם המזיק חייב גם באונס גמור, עדיין צריך ביור מפני מה פטור הנתקל, אף שאנוס הוא מכל מקום אדם המזיק חייב אף באונס כברצון. ובחידושי הגרח הלוי הוא כותב שבגמרא לקמן בדף ממחת עמוד ב' אמרו בשני בני אדם שהזיקו זה את זה או הוזקו זה מזה, שאם היו שניהם במקום ההזק ברשות והוזקו זה בזה, פטורין. היו שם שלא ברשות חייבים, ואם הזיקו זה את זה חייבים, אף אם היו שניהם ברשות. ומבאר הגרח שהחילוק בזה הוא, שאם העסק מזומן ברוח מצויה, זה נחשב שלא ברשות, אבל אם אין הנזק מזומן ברוח מצויה, נחשב כמו ברשות, ואם הוסקו זה בזה פטורים. ולפי זה מובן שהראשון פטור בנזקי השני מטעם שהנתקע לנוס הוא, ואינו חייב משום אדם המזיק שחייב על אונס, כיוון שהזק כזה הוא, באופן שהוסקו זה בזה, שהרי השני הוזק בראשון ואין לחייבו, אלא כשהראשון היה שלו ברשות, וכיוון שהנתקע לנוס הוא, נחשב בנפילתו כאילו יש לו רשות לכך. אם כן, חוזרים על דברי רבי יוחנן שאומר, אל תאמר שהמשנה שלנו היא כשיטת רבי מאיר שסובר שנתקל פושע הוא על שלא נזר וחייב, ולכן יש לחייב את הראשון בתשלומי נזקיו של השני. אלא ניתן לבאר את דברי המשנה אפילו לרבנן שאומרים שהנתקל הנוסו ופטור. מכל מקום, אחר כאן חייב הראשון בנזקי שני? משום שהמשנה עוסקת באופן כזה שהיה לו זמן בכדי לעמוד ממקומו לאחר שנפל, ולא עמד. ולפיכך פושע הוא בזה וחייב משום אדם המזיק. אמנם, באופן שלא הייתה שעות בידו כדי לעמוד, סובר רבי יוחנן שיש לפוטרו מתשלום הנזק, לדעת חכמים הסוברים שהנתקל אינו פושע בנפילתו. על רבי יוחנן חולק רב נחמן בר יצחק שאמר, שאפילו תימה, אפילו אם תאמר שהמשנה עוסקת באופן שלא היה לו זמן בכדי לעמוד ממקומו לאחר הנפילה, מכל מקום יש לחייבו בתשלום נזקי השני. זאת מאחר שהיה לו להזהיר את ההולך אחריו שלא ייתקל בו, ולא יזהיר, ועל כן פושע הוא בכך וחייב בתשלום הנזק. מבאר את הגמרא את דעתו של רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר שלא ייתכן להעמיד את דברי המשנה באופן כזה שלא יכול היה לעמוד, וכיוון דלא היה לו זמן בכדי לעמוד ממקומו לאחר הנפילה, לא היה לו פנאי בכדי להזיר את הבא אחריו שלא ייתקל בו, דתריד, מאחר שתרוד היה בנפילתו, ולפיכך יש לפוטרו מתשלומי נזקי השני, ומאחר שהמשנה מחייבתו, בהכרח שעוסקת המשנה באופן שהיה לו פנאי בכדי לעמוד, ולפיכך יש לחייבו על פשיעתו שלא עמד. ולהלכה נחלקים הראשונים, הריף והרמב״ם, פוסקים כמו רבי יוחנן שכל שלא היה לו שעות לעמוד אין לחייבו על שלא יזיר כיוון שתרודו בנפילתו. אבל הראש פוסק כמו רב נחמן בר יצחק שבאופן זה יכול היה להזיר. ועכשיו הגמרא מנסה להוכיח כדברי רב נחמן בר יצחק מדברי המשנה להלן. תנן, שנינו במשנה לקמן בדף למד א' עמוד ב', שניים שהיו מהלכים ברשות הרבים. אחד נסע חבית ואחד קורה ופגעו זה בזה, ונשברה החבית בקורה, הדין הוא כך. אם היה בעל קורה מהלך ראשון ובעל חבית אחרון ונשברה החבית בקורה, פטור בעל הקורה מתשלום נזקי החבית. זאת מאחר שבעל החבית פשע שנזדרז בהילוכו יותר מדי. אם הלך בעל החבית כדרכו ולפתע עמד עצר בעל הקורה במקומו, ונתקל בו בעל החבית ונשברה חביתו, חייב בעל הקורה בתשלום הנזק מאחר שפשע בכך שעמד ברשות הרבים. מבררת הגמרא מה אליו, האם אין לומר שהמשנה עוסקת באופן שעמד בעל הקורה במקומו על מנת לכתף, לתקן את מסע הקורה על כתיפו, דאורכי הוא שדרך נושא מסע לעשות כך ולא פשע בעמידתו זאת. וקטני, ובכל מקום שנינו, שחייב הוא בנזקי החבית, בהכרח שטעם הדבר הוא משום דאב אלה להזהיר את בעל החבית ולהודיעו שעומדו לכתף. ומאחר שלא עשה כן, פשע בעמידתו וחייב את השלום הנזק, זאת למרות שטרוד היה לחטף את מסעו. יש להוכיח מכאן כדעת רב נחמן בר יצחק, שגם באופן שעמד כדין, ניתן לחייבו על כך שלא יזיר. שואלים התוסות בדיבור המתחיל וקטני, מה ההוכחה? מניין לגמרא שיש לחייבו משום שלא יזיר? הרי מבואר בדברי הגמרא לקמן בדף למד ב' עמוד א', שהמשנה עוסקת באופן שנסע עלה את הקורה לרוחב כל רשות הרבים, ומנע בכך אפשרות לעבור בדרך הזו, ולפיכך יש לחייבו על הפשיעה הזו. אבל באופן שלא עשה כן, ייתכן שיש לפוטרו גם אם לא יזיר את הבא אחריו. מתרצים התוספות שמאחר שרשאי אדם לעצור בדרכו על מנת לקטף את מסעו, רשאי הוא גם להעמיד את הקורה לרוחב רשות הרבים, שכן דרך נושאי מסעות שעומדים לכתף בצורה הזו, ולא פשע במעשה הזה. אבל מוסיפים התוספות שמאחר ולא כל העומד לכתף דרכו לעשות כן, מוטל על העושה כן להזיר את הבא אחריו, לדעתו של רב נחמן בר יצחק. אבל בדבר שדרך הכל לעשות כן, אין מוטלת עליו חובת הזרה, אלא יש להולך אחריו להיזהר בעצמו. חוזרים אל הגמרא שכאמור, מנסה להעביר ראיה לשיטתו של רב נחמן בר יצחק, שגם באופן שעמד כדין ניתן לחייבו על כך שלא יזהיר את הבא אחריו. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין המשנה עוסקת באופן שעמד בעל הקורה כדי לכתף, אלא כשעמד לפוש, לנוח מעמל מסעו. וזה מצב משונה הוא, שמאחר שאין רשות הרבים עשויה לכך, לפיכך חייב הוא בנזקי בעל החבית. ואין להקשות ממה שנאמר בגמרא לאל בדף חף עמוד א', שדרך בני אדם להניח גלימותיהם וכליהם ברשות הרבים כשעומדים לנוח. כי יש לחלק בין כסות וכלים לבין עמידה לפוש ביחד עם קורה. ועוד, שלדעת התוספות דיבור המתחיל וקטני, מדובר כשעמד לפוש כשהקורה מונחת לרוחב הדרך. וזה ודאי אין דרך בני אדם בכך. שואלים התוספות בדיבור המתחיל וקטני, מדוע חייב בעל הקורה אם עמד לפוש, הרי נתבהר לאל שבאופן כשעמד לכתף אינו חייב להזהיר את הבא אחריו לדברי רבי יוחנן, ואם כן מוטלת החובה להולך אחריו בדרך, לשמור עצמו שלא יוזק. ואם כן, גם באופן שעמד בעל הקורא לפוש, יש לפתור אותו, שהרי ההולך אחריו לא ידע שעומד הוא לפוש, והיה לו לחשוש לכך שעומד הוא לכתף, ולשמור את עצמו שלא יוזק. מתרצים התוספות שיש הבדל הניכר בין העומד לכתף לבין העומד לפוש, ולפיכך כאשר הולך אדם אחרי קורא ורואה שעלה עומד לכתף, נזהר הוא בעצמו שלא יוזק, מאחר שיודע הוא שדרך העומד לכתף להעמיד את הקורא לרוחב רשות הרבים. אבל כשרואה הוא שעומד לפוש, הוא לא חושש שיעמיד את הקורא לרוחב, והוא לא נזהר בעצמו שלא יוזק הימנה. ולפיכך, אם פשע בעל הקורא והעמיד את הקורא לרוחב כשעמד לפוש, חייב הוא בתשלומי נזקו של ההולך אחריו. שווה הגמרא ומבררת, אבל אם עמד בעל הקורא כדי לכתף מהי, מה יהיה הדין באופן כזה? פטור. אם כך, עד את אני סייפה, מדוע הוא צריכה המשנה לשנות בסייפה, ואם אמר לו בעל הקורא לבעל החבית, עמוד במקומך, פטורו על נזקי החבית מאחר שהיא זירו, לפלוג ולתני בדידה. היה למשנה לחלק בדין הרישה עצמה, ולומר כך, במה דברים אמורים? שחייב בעל הקורא בנזקי החבית כשעמד לפוש, שפושע הוא בעמידה הזו, אבל אם עמד בכדי לחטף, פטור. ואף אם לא יזיר את בעל הקורא מאחר שעשה כדרך בני אדם, תרץ את הגמרא, אכן ניתן היה לשנות גם באופן הזה. ומכל מקום העדיפה המשנה לבאר את הדין כשעמד בעל הקורא לפוש. למה? להקמה שמלן, מאחר שיש להשמיע בזה חידוש. לאף על גב, דעמד בעל הקורא בכדי לפוש, בכדי לנוח, שאינו רשאי לעשות כן וזו פשיעה. מכל מקום כי כאמר לו, לבעל חבית עמוד, אם הוא יזהיר את בעל החבית ההולך אחריו ואמר לו עמוד במקומך, פטור הוא בעל הקורא על נזקי החבית. נסה הגמרא להוכיח מברייתא כדברי רב נחמן בר יצחק. תשמע, בואו שמע ראיה שנינו בברייתא, הקדרין מוכרי הגדירות והזגגין מוכרי הזכוכית, שהיו מהלכין ברשות הרבים זה אחר זה, ונתקל הראשון בדרכו ונפל על הארץ, ונתקל השני בראשון ונפל וניזוקו גופו וכליו, ונתקל השלישי בשני ונפל וניזוקו גופו וכליו, הדין הוא שהראשון חייב בתשלום נזקי השני, והשני חייב בתשלום נזקי השלישי. בהמשך תבאר הגמרא את כל הדינים שמפורשים בברייתא הזו. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואם מחמת הראשון נפלו, אז הראשון חייב בתשלום נזקי כולם. ולכמן בדף למד א' עמוד ב' תבאר הגמרא, שמדובר באופן שמילא הראשון את כל רוחב הדרך, עד שלא נותר לבאים אחריו מקום של מעבר. ולכן הוא חייב בנזקי כולם. מסיימת הברייתא ואומרת, ואם יזירו זה את זה לאחר נפילתן, פטורים הם מתשלום הנזקים. מבררת הגמרא מה היא לה, והאם אין מקום לומר שהברייתא עוסקת באופן שלא היה להם זמן בכדי לעמוד ממקומם, ואף על פי כן חייבים בתשלומי נזקם של הנתקלים בהם, זאת מאחר שהיה מוטל עליהם להזירם, יש להוכיח מכאן, כשיטת רב נחמן בר יצחק, שאף באופן שאין אדם פושע בנפילתו, מכל מקום מוטל עליו להזיר את הבאים אחריו שלא יתקלו בו, ואם הוא לא מזיר אותם הוא פושע וחייב בנזקם. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין הברייתא עוסקת באופן כזה, אלא באופן שהיה להם פנאי בכדי לעמוד ולא עמדו, ולפיכך פושעים בהם בזה וחייבים בתשלום נזקם של הנתקלים בהם. שווה הגמרא ומבררת, אבל באופן שלא היה להם פנאי לעמוד, מהי? מה יהיה הדין בזה? פטור. יחי אם כך, עד את אני סייפה, מדוע הוא צריכה הברייתא לשנות בסייפה? שאם יזירו זה את זה פטור, לפלוג וליטני בדידה. היה לה לברייתא לחלק את הדין המתבאר ברישה, ולומר כך, במה דברים אמורים שחייב כל אחד בנזקי חברו, כשהיה להם פנאי בכדי לעמוד? אבל אם לא היה להם פנאי לעמוד, פטורים, גם אם לא יזירו זה את זה. מתרץ את הגמרא, אכן ניתן היה לשנות באופן כזה, ומכל מקום העדיפה הברייתא להשמיענו את הדין באופן שהיה להם פנאי לעמוד. למה? דעה כמה שמלן, מאחר שהשמיע הברייתא בכך חידוש, לאף על גב דהיה להם פנאי לעמוד ממקומם ולא עמדו, והם בעצם פושעים בכך, מכל מקום כי הזהירו זה את זה, פטורים הם מתשלום נזקם. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף למד ממסכת בבא קמא עם שש שאלות שישמשו לנו בסייעתא דשמיא כלי לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע הגמרא מקשה כאן לא יהיה אלא כרפשו ולא יקשתה כן במשנה הקודמת? התשובה נמצאת בתוספות. שאלה שנייה, גודר את גדרו בקוצים, באיזה אופן חייב, באיזה אופן פטור? שאלה שלישית, איכן היו חסידים הראשונים הצניעים קוצותיהם? שאלה רביעית, במה אפשר לזכות במקלקלים ברשות הרבים? שאלה חמישית, מה הדין בשטר שכתוב בו שהלווה מחויב לשלם ריבית? והשאלה האחרונה על דף למד, מתי גם רבונה מודה שמורים להפקיר את המקלקלים? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי כ"ד בסיוון תשע"ו. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף למד ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי חפי בסיוון תפשין עין וב, ערב שבת קודש פרשת קורח ושבת מברכין את ראש חודש תמוז הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ונלמד שני דפים, דפים למד א' ולמד ב' ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מי לדי מיטב, מי נותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.